אנחנו התחלנו נושא של הרס עצמי, של שנאה עצמית, של איך האדם לא מצליח לאהוב את עצמו. והיום אנחנו נמשיך עם העשה טוב, סור מרע ועשה טוב, גיל ההתבגרות, ובמיוחד גיל שמאוד קשה לאדם לאהוב את עצמו, כי כל המציאות של אותו אדם משתנה, ואז זה מאוד קשה לו להתאים את עצמו למציאות החדשה. אבל גם אנחנו, כל אחד, בעצם אפשר להגיד שלפי הדרך שלנו לאהוב את עצמנו, ככה אנחנו חיים, כן? תגיד לי, איך אתה יודע לאהוב את עצמך, ככה אני אוכל להגיד מי אתה. אבל גם איך אני עוזר לאדם לאהוב את עצמו, כן? איך אני עוזר לו להתחבר לעצמו. אז הדפי מקורות עכשיו יגיעו. אנחנו מגדירים לעצמנו שלושה דרגות של אהבה. שאהבה ראשונה היא אהבה רגשית, כידוע, אחרי זה אהבה יותר שכלית, אחרי זה אהבה עצמית. האהבה שאני יכול באמת לאהוב אותך, היא אהבה עצמית. זאת אומרת שככל שאני תקוע עם האהבה הרגשית שלי והאהבה השכלית שלי, אני רק יכול לאהוב את עצמי. ואהבת לרעך כמוך, זה כשאני מגיע לאהבה העצמית האמיתית הפנימית. וכאן אנחנו צריכים לדייק, לדעת במה אנחנו מדברים, כשאנחנו בונים את האהבה הזאת. מה קורה? תודה רבה. קודם כל, מה קורה כשפוגשים אדם שכל המגמה שלו, יכול להיות ישות פרטית או ישות גם לאומית, שכל המגמה שלו להרוס את עצמו. לא יכול, כן? לא יכול לבנות את עצמו עד הסוף. הוא תמיד תמיד באיזשהו שלב צריך רק להכניס לעצמו גול עצמי. כאילו הוא לא אוהב את עצמו באמת עד הסוף. אז הבחינה הזאת, דיברנו על זה פעם שעבר, זה נקרא והודי נהפך עליי למשחית. כלומר, יש איזו בחינה כזאת בנפש שנקרא הוד. מהו הכוח הזה? הוא כוח שיכול להיות דו-כיווני. אם הוא לא מתוקן, זה נקרא הרס עצמי. כשהוא מתוקן, זה הפוך. זה היכולת לתת לכל אחד ואחד מקום. כן? כמו להודות. אני מודה לך. אני מפנה בעבורך מקום, אני מפנה בעבורך מרחב. בעצם, כשהכוח הזה הוא בנוי בנפש האדם, הוא זה שמאפשר לאדם לחיות, כן? כשאדם עובר דירה, מה שהוא מאבד זה המקום שלו, זה היכולת שלו להתחבר עם עצמו. אדם שעולה לארץ גם כן בהתחלה. כל מעבר. הקושי הזה להתחבר לעצמי, ואז אני הורס את עצמי. הפוך מזה, וזה המקור של האהבה, זה כשהוד מתוקן. כי כשאני בעצם מצליח להתחבר לעצמי, היהודי הוא זה שבא מהכוח להודות. ליצור מרחב, ליצור מקום, להודות לשם, כמובן גם כן. כשהכוח הזה אצל היהודים לא מתוקן, זה נקרא כל המרחם על הרזרים, סופו להתרזר על הרחמנים. כלומר, אתה כבר לא מצליח להתחבר אל הערך הפנימי, של השני, ואתה אז הורס, כן? הורס, גם שכמובן הערך הפנימי שלך, אבל אתה הורס את עצמך, בלי לשים לב בכלל. אז איך אנחנו גם פונים אל אותו אדם הפוסט-מודרני הזה, שאומר, תשמע, את החיים האלה, אני לא רוצה אותם. עם כל הכבוד, אתה רוצה, אני לא רוצה, כן? ואתה יכול לשכנע אותו שזה מאוד חשוב, יש המון קדושה בחיים העליונים, ומאוד מאוד חמור העונש למי ש... הוא עכשיו בשלו, והוא בכלל, הוא גם יכול להסכים למה שאתה אומר, אבל זה מה שאתה אומר, אני לא אומר כמוך. כן? כלומר, אין אפשרות בכלל לדבר. אז כן, יש אפשרות לדבר, ואז אנחנו כאן צריכים ללמוד את זה. דבר ראשון, כל צער רגשי מסוג זה, אנחנו צריכים קודם כל לדעת להקשיב. אתם זוכרים, דיברנו על זה פעם שעבר, לדלות מהמחשכים את הערב, הפנינים וה... הניצוצות, כלומר יש מקום שהאדם, אמר הרב קוק, שנמצא במקום כזה, שמה שנשאר לנו רק לעשות זה לנסות לדלות ממפגש אינדיק, דיברנו על זה אחד מהפגישות, מתחת לשולחן, שמה להתחבר לתחושות הכי ראשוניות של האדם, מה אתה מרגיש, מה זה עושה לך. זה לא רק נמאס לי מהחיים האלה, כן? אם נקשיב טוב יותר, אנחנו נשמע עוד כמה צלילים, ממתי נמאס לך, מה קרה, קודם כל. גישה, וזה הפסיכולוגיה הרגילה. בכל אחד מהסוגיות אפשר לראות שהפסיכולוגיה הרגילה מאוד צודקת בתחילת התהליך. כן? הבעיה שהרבה פעמים היא נראה לי נתקעת קצת באיזשהו שלב, אבל בהתחלה זה מאוד נכון. קודם כל פוגשים את האדם איפה שהוא נמצא. ואז מצליחים לשים מילים על הרגשות. לפעמים אדם אין לו מילים על מה שהוא מרגיש, לפעמים קשה לו להגיד, נמאס לי מהחיים האלה, כן? או נמאס לי מהבא הזה או מהאימא הזאת. וזה שלב אבל מאוד מאוד ראשוני. ומהשלב הראשוני אנחנו מנסים לעזור לו להיות יותר יצירתי, לפתוח את הרגש, על ידי היצירה, על ידי ציור, על ידי שירה, על ידי כל יצירה, אנחנו בעצם הופכים את היצר הזה ליצירה. מה שפרופסור רוטנברג כותב לגבי האיזון הזה של יצר יצירה, יש איזה יצר שפועל בך, אם אתה לא נותן לו איזה מקום להיות מושקע, אתה עלול רק לראות את עצמך, הורס את עצמך עם היצר הזה. אבל אם אתה נותן לו מזון, אז הוא יפרח. מה זה יצירה? אתה לוקח את האני שלך, את הצליל שלך, של נשמתך, ואתה מתחיל ליצור, לצייר, לשיר, להביא ילדים לעולם. כן? כל מה שעושה שאתה פתאום מתחיל לחיות בעצם. אתה מתחיל לגלות שיש לך פה איזה קול, כשאתה מחדש בתורה גם כן חידושים שלך, יש לך איזה קול, וזה הקול שלך. והקול שלך זה לא הקול של השני. ואז זה יותר טוב מכל התיאוריות של העולם לא נברא אלא רק בשבילי, ויש לך תפקיד בעולם, כן? זה מאוד יפה בתיאוריה. אבל עד שאדם הוא לא מוצא את הצלילים שלו, את הדרך שלו לדבר על הדברים, לחשוב על הדברים, דרך היצירה שלך, דרך המסלול, למצוא את המסלול הרגשי שלך. מהמסלול הרגשי הזה כבר אפשר לראות שאנחנו יכולים לסדר בין הרגשות. כן? יש רגשות, בכל עולם הרגשי צריך לדעת, יש לפחות 4 רבדים של רגשות. יש רגשות שהן רגשות שבנויות רק לתעסוקה. אדם צריך להיות עסוק. לפעמים אדם קשה לו בחיים כי הוא לא עסוק, הוא לא עושה כלום עם עצמו. אז הוא צריך טיפול תעסוקתי. כן? הוא צריך להיות בלימודים, הוא צריך להיות עם חונך, מאמן אישי, הוא צריך להיות עם, לא יודע, כל אחד לפי הדרך שלו, להיות עסוק. יש רגשות, מה שאמרנו עכשיו, שצריך להשתמש ליצירתיות, כן, כמובן. אז לא. הרגש הראשון, קודם כל, הרגש הראשון, הרבה פעמים אנחנו אומרים שהוא מה, הוא לפי השיעמום, כן? זאת אומרת, הרגש הזה של שיעמום, זה יוצר הפחד מלפחד. האדם הוא לא עצוב עכשיו, הוא עצוב בלהיות עצוב. כי הוא כל כך עסוק עם עצמו, אז, כן, שבעצם נוצר רגש שלילי, לפעמים זה 90% של הצער שלו. כן? רק בגלל שהוא עכשיו תקוע בעולם רגשי, סתם, שזה לא שלו אפילו. הוא בנה לעצמו ארמון של אוויר כזה, שאין כלום, שנמאס לי מלהיות נמאס לי. כן? ואז אומרים לו, טוב, בסדר, אז בוא נעסוק, בוא נעשה משהו. כן, בוא נעבוד את האדמה, בוא נקים איזה פרויקט, בוא... זה לפעמים, זה לא חייב להיות יצירתי בכלל, זה מה שנקרא בעשייה. אחרי זה ביצירה, בטח חשוב מאוד, שאדם יהיה לו אפשרות לארגן את הרגש שלו מסביב ציר, שנקרא ציר של יצירתיות. כן, יש בך יצירתיות, וזה ממש פוטנציאל, לא, שאתה לא מממש, ואתה בזה נשאר ברובד מאוד מאוד, מאוד נמוך, כן, מאוד עני. כן? של האישיות שלך. אז זה הדבר השני ברגשות. אחרי זה יש רגשות שליליות שבאות מעצם מחשבה רעה, כן? ממחשבות שליליות. כלומר, יש הרבה פעמים אדם הוא לא סתם לא מרגיש טוב, אלא התפיסת עולם שלו היא לא תפיסת עולם שמשמחת. וזה אי אפשר לבוא אל אדם ולהגיד לו, תשמע, בוא נחשוב אחרת, בוא אני אגיד לך איך לחשוב. כי הוא אומר, תשמע, זה מאוד יפה מה שאתה אומר, אבל אני לא חושב ככה. מה שרק אפשר לעשות זה לפגוש אותו בשורש הטוב של המחשבה הרעה שלו. וזו אמנות שלמה. איך בעצם, אתה הרי מה אתה רוצה לעשות? כשאתה רוצה להחזיר בתשובה אפילו. כן? מה אתה רוצה לעשות? אתה רוצה לבלבל לו את המוח שיחשוב אחרת? לא. אתה רוצה לעזור לו להתחבר לעצמו. כלומר, שיחשוב מחשבה פנימית לעומת המחשבה החיצונית שלו. לדוגמה, אני נמאס לי מלחיות. אני לא רוצה את החיים האלה. בעצם, מה שאתה אומר לי, שאתה רוצה חיים אחרים. אתה רוצה חיים חדשים. ואתה צודק. באמת, אם אני מסתכל על החיים שלך, אני חושב שאתה צודק. וטוב מאוד שתיגעת למסקנה הנכונה. בוא נבנה את זה ביחד. כל מחשבה רעה בשורשה היא טובה. אדם מיואש הוא אדם שאומר לעצמו, אין בשביל מה חיים האלה, ובשביל מה להילחם, והרי הערבים הם מיליארדים, אנחנו בקושי מיליונים, ועוד הרבה טענות של הייאוש. לא רוצה לפתח, כי תצאו מפה אנשים. חיל האוויר, ברוך השם. כן, פוליטיקאים גם, הכל. הכל מסודר. רוחניות חיל האוויר, כמובן. ואז אנחנו צריכים לדעת שהייאוש זה בא גם מקום של הכנעה. שבן אדם הוא מוכן סוף סוף לוותר על כל המערכת המיושנת והרקובה שלו, ולהתחבר לרובד הכי פנימי של העולם, כן? להסתכל למקום פנימי. אז הייאוש זה תמיד כילוף של איזו שכבה חיצונית שעד עכשיו הפריע לי לראות. עכשיו אני אראה באמת, אתם יודעים מה, שהמלחמות שלנו הן מלחמות באמת צריך לראות ממקום אחר לגמרי. מקום של, שוב, ראייה של גאולה, של מאמר, של הרב קוק בורות, מלחמות. באמת לראות את זה במקום אחר. אתה צודק, אם אתה מסתכל על המלחמות ועל קונפליקט הערבים ישראלים במקום כזה נמוך, אז זה מאוד מאוד קשה, כן? הכל ככה, אדם יכול להיות כל הזמן בחרדות, כן? יכול כל הזמן לפחד שמה אולי עטיל, למרות שהוא גר בדרום, בצפון הארץ, אבל שהטיל יגיע בדיוק לסלון שלו. והכל זה בא מחוסר תפיסה פנימית של המציאות, כן? זו תפיסה רגשית. אני ראיתי תמונות וראיתי סלון עם איזה טיל בפנים, אני חושב שזה יכול לקרוא אצלי. כי אני לא, באמת לא מבין את הדברים לעומק שלהם. אז אותו דבר בכל העבודה הזאת, יש הרבה מאוד מהרגשות השליליות שלנו של כעס, של עצבות, של חרדות, של כל זה בא מתפיסה לא נכונה, במובן, שוב, לא מספיק פנימית. הראייה הפנימית היא תמיד תמיד חיובית. וזה אנחנו נלמד את זה לפי כל נושא. כן, כל נושא אפשר לראות, זה ממש נושא נושא, איך כל נושא בצד החיצוני שלו, בצד הפנימי הוא חיובי והוא בונה, בצד החיצוני הוא הורס. ואחרי זה, יש את הרגש שאפשר לחבר אותו למדמה, כי יש רגש ששייך לדמיונות, ששייך סתם לדמיונות שווא. אדם הולך לקניון והוא עצוב כי הוא לא יכול לקנות את המיטה עם המזרון החדש הזה של הולנדיה. כן? הוא לא יכול, הוא נורא עצוב כי הוא רצה בדיוק מזרון שאפשר לעשות ככה וככה. אז לאדם הזה אפשר לנחם אותו, להגיד לו לא נורא, לא נורא, אבל זה לא יעזור, כי בדמיון שלו, הוא תקוע עם איזה דבר, עם הדבר השטותי הזה. זה יכול להיות גם לפעמים תהליך אבל שאדם לא מצליח לעשות, כי הוא רגשית יותר מדי, כלומר עיקר החיבור היה רגשי. ולא היה אפשר לעבור מהדמיון הזה למדמה. מה זה מדמה? המדמה זה כמו הדמיונות, זה אותו שריר, אבל זה כשזה טהור, כשזה פנימי. ובעצם אני יכול, כשאדם נפטר, לקחת ממנו את הציור הפנימי, ולהפוך אותו לחלק מהאישיות שלי, כן? להחיות אותו דרכי. זה פירוד, זה פרידה נכונה. זה גם פרידה נכונה לתינוק שמצליח להיפרד מאימא שלו בלילה וללכת לישון. כן? זאת הפרידה. זה יכול להיות לצייר את האימא מבפנים, ואז אני יכול לחיות בלי הדבר הזה נוכח. כן? אדם שחונך ללא תסכול, הוא אדם שחונך ללא אפשרות להיפרד. כן? להיפרץ, זאת אומרת, הוא נשאר כל הזמן תקוע עם הדבר עצמו. אני חייב שזה דוגמה ייראה בטלוויזיה בדיוק כמו שאני רוצה. ואם לא, אני מתחיל לחוס. לא, זה לא נכון. אתה לא רואה את הציורים הפנימיים של מה שקורה. אתה לא רואה את המציאות לפי איך שזה מצויר אצלו יתברך. ולכן אתה כואב. כאב לא נכון, לא צודק. לזה נאמר, יוסיף דעת, יוסיף מחוב. אדם כואב כשהוא מוסיף דעת, אבל דעת לא פנימי. הפוך מזה זה נקרא דעת עליון, כשהדברים נראים מבפנים, אז יש אפשרות דווקא הפוך להוריד את הכאב. כן? כאב, אותיות כאב, אמרנו את זה פעם. זה כאילו אבא. האדם כשהוא כואב, הוא מסוגל לגשת אל הראייה האמיתית, האבא. הראייה הפנימית, הציור האמיתי של הדברים. אתם רואים, אדם שעבר איזה טראומה, אחרי שהוא עשה איזה עבודה, יש לו תפיסה לפעמים יותר בוגרת, יותר פנימית, יותר אמיתית. אם כן, ארבע דרגות של רגשות שאנחנו צריכים להכיר. אחד שהוא מה שנקרא פחד מלפחד, חוסר תעסוקה, שעמום, וצריך לתת לזה מזון. אחד זה ביצירה, כן, ביצירה אומנית. ואחד זה מחשבות שליליות שגורמות לרגש שלילי, ואחרון זה אפשרות לראות את הדברים מבפנים. כל זה נקרא בניין של האהבה האהבה הרגשית והאהבה השכלית הנכונה. מה אתה רוצה? זה איפשהו
נכון.
אז מה אתה שואל, הוא אומר?
אותו דבר לגבי מי שעבר ילדות, עבר תהליך מסוים בחיים שלו, שהכל טוב, שהכל
מתנות. חלק, זה הכי נורא.
עכשיו שהוא נמצא פתאום איזה
במשבר, זה הכי קשה. נכון, אמרנו את זה. איך אנחנו בונים את מה שנקרא האובייקט הפנימי, זאת אומרת החוזק הפנימי, על ידי שתי דברים. אהבה עצמית, שהיו הורים או קרובים שאהבו אותנו באמת, אהבה עצמית, והדבר השני זה תסכול. כלומר, ההורים שלנו היו כל כך טובים שידעו לא לקפוץ כל הזמן שאנחנו קצת בכינו, כן? ידעו לא בכוונה לגרום לסבל, כמובן, הפוך מזה. לא להיות יותר מדי לחוצים כל פעם שהילד נפל והילד... עכשיו בגיל ההתבגרות זה עוד יותר קריטי, כי הוא עובר בתוך איזה תהפוכות רגשית כזה, באמת מאוד מאוד משמעותי, וההורה צריך אלף לא להתפעל. לא להתפעל, כי ההתפעלות מהרע נותן ערך לרע. אחרי זה הוא צריך לעזור לנער שלו באמת. אבל אם אני לא מתפעל, אני מאפשר לו לסבול בעצם. אני נותן לו אפשרות לסבול. יש אנשים שכל פעם שיש אחד שמוריד דמעות, הוא רץ עם הנייר כדי שימחוק את הדמעות. למה? לפעמים זה טוב. אדם בוכה, זה בסדר. זה לא כזה רע. ממתיק את הדין, זה לא דבר בפני עצמו שצריך לעצור. ההתבטאות הרגשית הזאת היא התחלה של תחייה. אדם מתחיל לחיות מהמקום הזה, כן. נכון. אז זהו, אז איך נוצר האהבה העצמית הזאת? זהו, זה העבודה שלנו. אתה צודק, אתה צודק. הטענה כאן שאני רוצה לטעון, טענה שבעצם עבודת המידות היא עבודת התפילה. עיקר עבודת בניין המידות של האדם זה על ידי התפילה. כי בתפילה שלנו, על ידי זה שהאדם מפנים, לא רק מדבר, אלא מפנים, שהשם אוהב אותי, נגיד זה בצורה הכי פשוטה, הוא בעצם יכול לפתח גם על ידי דיבוק חברים כמובן, ככה על ידי כן רבנים, הרב שלו אוהב אותו. אבל כל הבניין הרוחני שלו יהיה לבנות את האהבה העצמית שהוא לא קיבל בילדות שלו. במובן הזה, אני מזכיר את היסוד של הנסירה. כל הבניין האישי שלנו זה מה? אני נמצא עם כל מיני חלקים גב אל גב עם עצמי. מה זה גב אל גב עם עצמי? יש לי חלקים לא מבוררים. לא ביררתי אותם עדיין. לא יודע מה קורה איתי. למה כל פעם שאני רואה את האדם הזה ברחוב, אני לא יודע מה בא לי לעשות לו. כן? יש איזה משמעות כמובן, לא סתם. מה הוא מזכיר לי? הוא כזה חלש כזה, כן? וקרתה אחד חלש כזה? אולי אבא שלי באמת. כן? זאת אומרת, יש תמיד איזה, מה שנקרא, השלכה. יש איזה עברה שאני מעביר לבן אדם הזה. קשה לי לאהוב אותו. אז אם קשה לי לאהוב אותו, זה סימן שאיתו אני גב אל גב. אבל זה אומר שעם איזה רגש מסוים בפנים אני גב אל גב. לכן העבודה היא עבודה של קודם כל לדבר על מה שאני מרגיש, להוציא את הרגש, ואז לאט לאט גם לדעת להגיד, את האבא הזה הוא לא ידע לאהוב אותי וקשה איתו ולחוס. יש מטפלים יהודים בגישה היהודית שאומרים, אסור, ההורים זה קדוש, אסור לגעת. אני לא מסכים. עכשיו זה כמו ניתוח, שפותרים איזה פצע, מוצאים מוגלה וסוגרים. פותרים, מוצאים, סוגרים. כלומר, צריך שאדם ידע לדבר על הדברים. אם אדם הוא במין סתימות פיות, כן? סתימת פיות כאלה שאסור לו לדבר, גם הוא לא יוכל לצאת מהמצב שלו של גב אל גב. אבל, אחרי זה, הוא יצטרך להבין מאיפה זה בא. מאיפה זה בא אצל אבא שלו? אבא שלי היה אלים מאוד איתי. אבל הסבא שלי, מה שהוא עשה לאבא שלי, אוי ובוי, איזה עבודה אבא שלי עשה, לדוגמה. או אני יכול מהאלימות שבתוכי גם כן לבנות עולם של מסירות נפש ולהציל הרבה ילדים שסובלים מאלימות במשפחה שלהם וכולי וכולי. זאת אומרת, כל דבר זה נקרא חזרה בתשובה. התשובה באהבה הופך את הזדונות לזכויות. אני מסוגל, אם אני אוהב את עצמי, להפוך את הדבר שהפיל אותי למעלה, שזה כבר זכות. כי אני לוקח את הרע בשורשו, והוא טוב. ולא רק הוא טוב, הוא כולו טוב, כי הוא אנרגטי גם. אמרנו שברע יש כוח אנרגטי יותר מאשר בטוב. ואז האדם, הוא יכול להיות האדם עכשיו שמשנה את הסיפור שלו. הוא כבר לא מסתכל על אבא שלו באמת כאדם כזה רע. אלא הוא מבין את המגמה האלוקית של הדבר. הוא מבין מה היה שם. עכשיו, אם זה בתיאוריות ובשיחות כלליות, זה מאוד פשוט. מאוד קשה כשזה האדם עצמו שסבל. כן? אז זה לפעמים שדורש הרבה עבודה, עד שהם מצליחים להבין את הדברים באמת לעומק שלהם, ומבינים מה היה שם. לפעמים זה האדם שדוגמה הותקף ברחוב, כן? או איש או אישה, ואז הם מגלים אחרי העבודה שלהם שבעצם הם היו מאוד נאיבים. כן? ופתאום הם בנו עולם של זהירות, עולם של גם תמימות, אהבה והכל, אבל זהירות. ולא הייתה להם זהירות לפני כן. אז אפשר לראות תמיד מה רכשתי מהניסיון הזה. אמרת לי, נס, מגביע אותי, איך זה הגביע אותי הניסיון הזה. כל זה בעניין של עולם, כל זה בעצם בנינו את האהבה הרגשית, את האהבה הראשונית שאדם הוא מצליח לבנות. אחרי זה דיברנו על קצת גם אינטליגנציה רגשית, מה שנקרא. לחשוב חיובי, לחשוב פנימי, ואז להרגיש, ותאר ליבנו לעובדך באמת. כן, לתאר את המחשבה, לתאר את הלב. אבל אנחנו צריכים עכשיו לעבוד, אחרי זה שעשינו את הבירור הזה, צריך אהבה שכלית, גם בין איש לאישה. צריך בהתחלה כימיה. אבל אחרי זה צריך תיאום עמדות. צריך להבין מה כל אחד חושב. ואיך אפשר לדעת, כן, כמו שתי נקודות המכחישים זה את זה, שבו נקודה שלי ויחיה ביניהם, למצוא את הנקודה המאחדת בינינו. כי כל אחד חושב אחרת באמת. אנחנו אנשים שונים. אבל איך אני עכשיו מסתכל, נגיד שוב, על ההורים שלי, או אני מסתכל על הבת זוג שלי, ואני מצליח לראות, למרות החילוקי דעות, שיש ייחוד בין הלבבות, כן? שאין שנאה. אז זה על ידי זה שאני מחפש נקודת החוכמה המאחדת בין שתי הדעות שלנו. אתה מהשמאל הישראלי, ואתה חושב שצריך להיות הכי הומניטרי עם האויב, ואני מהימין הקיצוני, ואני אומר שצריך שלא יהיה אויב יותר, ואנחנו מנסים לדבר ביחד. לדבר בין הדעות זה לא פשוט, כי כל אחד חושב שהשני הוא כלום. עד שאנחנו מנסים שוב לדלות, עכשיו זה מהמחשבה, מהשני דבר חיובי. הכי נכון זה כשאני מצליח לדבר עם השני, ואני לוקח ממנו את הנקודה החיובית שבו. אז אני מצליח להוכיח לו שהוא צודק, אבל עכשיו אני לומד גם לכלול אותו. אמת, א', ממתיו, זה כללות. אם האדם הוא אומר רק זה, ואתה אומר גם זה וגם דבר אחר, ואתה כולל אותו גם וגם, אז אתה כמובן יותר צודק ממנו, כן.
אני רוצה לשאול שאלה שקשורה גם למה שאמרת עכשיו וגם למה שדיברת קודם. דיברת על משהו שהוא גב לגב, משהו כן. שהוא לא מודע. אז אני חושב שאני מסתכל על מישהו ברחוב, אני רואה איזושהי תמונת ראי למשהו שאני... זאת אומרת, הוא מזכיר לי איזה משהו ואני רואה בעצם ראי של משהו שיש בתוכי. נניח, אתה נתת דוגמה על אבא שמכה. אז יכולים להיות גם מצבים שאם אני, נניח, ככה אני חושב לפחות, שאם אתה לגמרי, אתה חושב שהאבא הזה היה רע לגמרי ולא ראית בו את נקודות טובות, אתה תרצה להיות האנטיטזה שלו.
נכון.
גם בדברים שהיו אצלו טובים.
עכשיו, טוב.
להיות האנטיטזה, זה... אז אני כאילו מקשר את זה באיזושהי צורה גם לעניין שאמרת של לדבר שמאלני קיצוני מול ילמני קיצוני. נכון. עניין שכשבאים לדבר אחד עם השני, אז אתה יכול לבוא בשתי גישות, או בגישה מבטלת, שאני אומר, אתה לא שווה כלום, אני בא להתנצח איתך.
ואז סימן שאני עדיין... בעצם בתוך אותה עמדה, לא, לא, לא זזתי.
אתה לא רוצה בכלל להקשיב, אתה בא להתנצח, להרוויח נקודות.
בדיוק.
או שאם אתה בא ורואה את החיובי שבדברים, אז אתה לא רוצה להיות אנטיתזה של זה שעומד מולך, אתה רוצה באיזשהו מקום ליצור איזשהו משהו חדש, להחליף דעות.
נכון. החדש פה הוא על, הוא חדש על. אם אני פוגש את אבא שלי, אתה צודק, ואני רק חולק עליו, ואני עם הילדים שלי, אני הכי רך. אבל מה זה רך? הכל, הם לא ישמעו את הקול שלי מרוב שאני רך. אני עוד טועה כמו שאבא שלי טעה, זה אותה אלימות. כי אני באותו רובד, זה אותו דבר. זה כאילו להישאר ברובד שאין עבודה. זה רק, אני בעצם מגיב אנטי לדבר כנגד. כלומר, לא התאפסתי לרובד על. מה זה להתאפס ברובד על? זה מה שדיברנו בפגישה הקודמת. זה לראות שבכל הדינים האלה יש אפשרות לחבר את הדין לשורש הטוב שבחסד. זאת אומרת שאני רוצה לפתח עכשיו עמדה של סמכות, אבל אוהבת. סמכות שהילד ירגיש בתוכו שאבא אוהב אותי. למרות שעכשיו אני עושה ככה ואני מרים את הכל, ואני אומר, מה זה? אתה לא מתבייש. ואני עושה צחוק גם מזה לפעמים. אבל יש גבולות בבית הזה. יש פה אבא. יש פה אב. אב זה, בעברית זה פרינציפ, כן? אבא אבות נזיקין. אב זה עיקרון. יש עיקרון בבית הזה. יש פנס. אבל הפנס הזה הוא מכבד, הוא אוהב. זה כבר רזולוציה, זה כבר פתרון על. שאני כולל את שתי הפרוטגוניסט, כן? שאני לא אנטגוניסט, שאני לא, אני לא, כמו שאמרנו, אתה שמאלני, אז אני ימני. כי אין, לא נתקדם ככה עם שמאל, ימין, שמאל, כן? לא, אנחנו מתקדמים, כי ככה מתקדמים, אבל הפיתוח שלנו זה פיתוח של באמת לראות את הנקודה השלישית המכריעה ביניהם. במובן הזה, תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. למה? כי הם חולקים זה על זה כל הזמן. אז הם מקדמים את העולם, כי הם מחפשים כל הזמן את הנקודת על, המאחד את השיטות הסותרות, כן? ואם לא, אם אני עכשיו לא לומד תורה, אני לא, אין לי מחלוקת בלשם שמיים, אז אני גם לא בונה את הנקודה השלישית. אני שנתי, מה שנקרא. יושב, צודק, זה. גן עדן של שוטים, על זה נאמר. זאת אומרת, אתה צודק לבד, ואין לך שום בניין באמת בצודק שלך, כן? זה בניין כבר של השכל. בניין ההבנות. שאדם יבנה כבר מערכת של הבנות על, כן? שיבנה מערכת של, שוב, השכל משועבד אל הפנים. אני לא חושב דברים, לפעמים לאדם יש טעויות, מה שנקרא, טעויות קוגניטיביות. מה זה טעויות קוגניטיביות? יש לו דרך חשיבה, מוטעה. למה זה מוטעה? כי זה מוציא אותו מעצמו, זה לא מחבר אותו לעצמו. כן? אדם שנגיד, אפשר לראות את זה גם, יש התאמה לפי הסוגי הטעויות שהנצחות הרדירה בנו. הנצחות הרדירה בנו הרבה טעויות קוגניטיביות בתפיסה, איך היה אומר מניטו, זכרונו לברכה, שהן טעויות שחודרות עד מתחת לציפורניים שלנו, בלי שאנחנו נשמים לב בכלל. נגיד, אלילות של הפחת. כן? דוגמה, לקחת את זה אדם פרטי, ולהפוך אותו לאיזה סטאר, איזה כוכב כזה. כן? אז המתבגר הוא חוגג שם, כמובן, כי הוא מזדהה איתו. הוא אומר, אני גם יהיה יום אחד כזה זמר רוק. אז מה קורה כאן? יש איזה שיעבוד לאיזה אדם פרטי. במקום שאדם יבין שהמעלה של הפרט, הכי הכי עמוק של הפרט, זה נקרא היחידה שבנפש. זה המקום הכי כללי. אני שואף אל האדם הכי כללי, לא אל האדם הפרטי הזה, שכולו מסביב עצמו, שכולם רואים אותו. כן? כל כך הרבה תפיסות מעוותות שהרדירו בנו, וששם צריך לעשות עבודה של שינוי תפיסה. להבין איפה באמת, במה הם עסקו. הם עסקו, זה פשוט מאוד, זה סיסטמטי. לקחו את המחשבה העמוקה היהודית, לקחו את הצד החיצוני, ומחו את הצד החיצוני בלי השורש. אז הם בעצם שברו שם את הכלים, הם הרדירו משבר לליבו של האדם. כי אם האדם יום אחד רואה את הזמר רוק הזה, כן, או לא יודע איזה מיעוד, או המאוהב, יש מאוהב מאוהבת, אז הוא רואה אותה והיא רואה אותו, אחד משניהם, והוא לגמרי נעלם שם, כאילו לא מצליח לראות איך הוא והיא, היא והוא יכולים לחיות ביחד. זו אותה תפיסה של פרט שהופך להיות אליל, כן? פרט שהופך להיות אליל. ככה הם יחדירו בנו שהתינוק, נגיד, הוא אלילי. התינוק האלוקי, הם קראו לזה. כן? האלוקה שלהם זה תינוק אלוקי כזה. אז התינוק הופך להיות דבר גם אלוקי, שכולם מתבטלים, שכל המשפחה מסביב, הוא בכה, הוא זה, הוא עכשיו ריר נפל לו, הכל כזה מסביבו. בעצם, מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים שבאמת, עם כל הכבוד, יש, חוץ מזה, תמיד רחמים, זאת אומרת, כן, יש עוד דברים מעניינים בעולם, חוץ מזה, והרבה דברים, אנחנו בלי לשים לב, אנחנו שם. אז זה לתקן את הדעות. האדם לא אוהב את עצמו לפעמים, כי מבחינת הדעות שלו, הן דעות חיצוניות. ולכן, זה מוציא אותו מהבנה עמוקה, כן? האדם רוצה חופש, אבל מה זה חופש? חופש יצרי, אבל הוא לא מבין שהחופש האמיתי זה במקום שדווקא הפוך, מקום שהוא מחובר אל ההבנה הפנימית של הכל, זה פסח, על מה דחירו, כן? מפגש עם המציאות מצד היציאת מצרים שבה, מצד האפשרות לגאול כל דבר, כן? אז בעצם הרעיון שלו זה רעיון של גאולה, עכשיו הוא מדבר על חופש כן, פורקן יצרי, וזה כאן בטעות בדעות, ולכן הוא שונא את עצמו. לכן הוא חי בעולם שהורס את עצמו. כי שוב פעם, הוא ניתק את המחשבה משורשה, שתמיד השורש של כל מחשבה זה רחמים, זה מידה תמיד של שאוהבת. אז המחשבה עכשיו יכולה להיות גם שונאת, כן? יכולה להיות מחשבה של שנאה. והשלב האחרון זה המדמה. המדמה זה מה שפגשנו למטה למטה ברגש הכי אפל, שאפשר לראות למעלה למעלה, מקום הכי 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 פנימי. איפה שהדברים מצטיירים לזה, זה מה שנקרא חלום. כשאדם חולם, יש איזו התחקשות לפעמים בחלום, כן? יש איזה ציור מורפל כזה, אבל יש אדם שמצליח לדלות, לפרש את החלום, ולראות מאחורי החלום מה הציור, מה נאמר שם. אדם שחי לפי גם לא רק בלילה בחלומות, אלא גם ביום-יום, שרואה את הדברים בהסתכלות פנימית, כן? הוא אדם רוחני. בעצם הוא האדם שנמצא במצב של אהבה עצמית. הוא מחובר לנשמתו באמת. הוא חי את הדברים לפי הערך הנשמתי הפנימית שלהם. עם זה כמובן הרבה הרבה דרגות. מה יש לנו כדי לבנות את זה, אמרנו? התפילה. התפילה בנויה לפי בדיוק ארבע העולמות האלה. תחילת התפילה, אנחנו בעולם שאנחנו בונים, מקריבים קורבנות, כן, בהתחלה. אנחנו עסוקים בתיקון המעשים שלנו, כן? עולם העשייה, שהכל יהיה יותר, יותר מתוקן, כן, בבקשה. אמרנו בתחילת השיעור שבעצם התפילה זה מה שהולך לבנות אצלנו את המידות בצורה מתוקנת. לא סתם תפילה, אומרים, מסיר אוזנו מתורה, גם תפילות תועבה. תפילה מתוך מילוי, כמובן, מתוך זה שהוא למד וצריך הרבה ללמוד כדי לדעת להתפלל, כמובן. אבל התפילה צריך להבין, זה כל יום לחזור על כל התובנות האלה, כן? ככל שאנחנו מעמיקים את התובנות שלנו, אנחנו עושים את המסלול הזה כל הזמן. מה? בהתחלה עשייה. אחרי זה, פסוק עדי זמרה, נקרא עולם היצירה, אנחנו שרים. אנחנו שרים, פותחים את הרגש שלנו. כן? לא רק עוסקים, אלא גם פותחים את העולם הרגשי. שרים, ובעצם זמרה, לשון לזמר, אנחנו חותכים את כל השכבות האבות שמפריעות בינינו לבין עצמנו. עד שאנחנו מתאפסים לעולם שנקרא עולם הבריאה, שזה עולם המחשבה. עולם של קבלת עול מלכות שמיים, שאני חשבתי שאני יודע, אבל בעצם הוא יודע, ושאני מצליח לבטל את רצוני מפני רצונו, את מחשבותיי מפני מחשבותיו, ואני מבין שאני לא, כן, אני לא אני במרכז, אלא הוא במרכז, ואז אני מתאפס עד ה-18. 18 זה כבר אצלו, זה כבר לא אצלי, זה כבר עולם האצילות, זה אצלו. אני כבר נכנס לעולם שלו. ואז יש דברים שמצד המפגש, מצד המדמה, מצד הציורים הרוחניים שקורים. במקום הזה אני יכול כבר להחזיר לכל העולמות האלה את הערך הפנימי שלהם. כי אחרי זה אני יורד, בדרך כלל זה לוקח במניין נורמלי 10 דקות, לפעמים רבע שעה. זה חבל, זה המקום הכי חשוב של התפילה. כי אחרי ה-18, אז יש אפשרות להחזיר לעולם המחשבות, לעולם הרגשות, לעולם העשייה, עלינו לשבח. אפשר להחזיר את כל השפע האלוקי, את כל, את כל ההבנות הפנימיות, את התפיסות הפנימיות, אבל שזה יהיה גם ברגש, במחשבה. וזה לא, זה גם לא רק עבודה של פחת, התפילה זה לא פסיכותרפיה. אלא אתה פועל גם בכלל, בכל העולמות, כן, אתה גם משפיע, אתה גם לומד לצאת דווקא מעצמך. אז כל הבניין הזה, זה בניין שבונה אצל האדם מהחוסר אהבה עצמית, אהבה עצמית. אני אקרא לזה למטה בדף שיש לכם. השלב הראשון, אמרנו, של הוצאה. האדם הוא צריך להוציא כעסים. אם האדם הוא שומר על הכעס שלו בתוכו, אמרנו, הוא נשאר גב אל גב עם עצמו. שלב, שוב, שלב, כבר שלב שני, אמרנו, שלב הרגשי, כן? כן, שאדם צריך לדעת להוציא כעסים. אחרי שהוא הוציא כעסים, בעבודה הטיפולית, הוא יכול, בתפילה, להוציא את השירה. כן? קשה לשיר כשאתה עם כעס ככה תקוע בגרון. אז האדם הוא צריך לדעת באמת להוציא את מה שקשה לו. אל תשנא את אחיך בלבביך, כי אם השנאה נמצאת בלב, אתה לא תוכל לאהוב את השני. אתה צריך להוציא את הדבר הזה שמפריע לך לאהוב אותו. אחרי שהוצאת את זה, יש עוד מסך ששכחנו לדבר עליו, שמונע מאיתנו כל עבודה. וכאן, זה בחדר פה, לא נוכל להתקדם אם אנחנו לא מורידים את המסך הזה. זה נקרא רגשות אשם. זה עוד מתנה חינם שקיבלנו מהנצרות, שאדם מרגיש אשם, כל כך רע לו, כל כך קשה לו, כל כך לא יצליח בתרך, הוא יצליח לבנות את כל הדברים האלה שדיברנו עליהם, כזה רחוק ממנו, וגם כל כך משים את עצמו על כל הדברים הרעים שהוא עשה בחיים שלו. אז על זה אומר בעל התניא, פרק י' א', נראה לו י' א', י' א' בספר התניא, וחטי לנגדי תמיד. מה זה חטי לנגדי תמיד? נגדי מרחוק. שים את החטאים שלך רחוק, רחוק. כל ערב, תגיד קריאת שמע למיטה. הרי אני מוכל לסולח לכל מי שהכריז והקנית אותי. תמחוק גם את החטאים של האחרים. זאת אומרת, לא רק שלך. ותבטל, תבטל, תבטל. את כל מה שאתה חושב שאתה כזה לא בסדר, דע לך, הוא אומר, שלוש פעמים ביום אתה מברך בשם ומלכות, ברוך הנון המרבה לסלוח. הוא סולח, אז למה שלא תסלח לעצמך? כן? אם לא זה ברכה לבטלה, אם אולי סולח. ככה הטענה שלו.
יש הבדל בין הדרך בין איש לאישה, או שזה נפש אדם בין
שם? נראה עוד מעט ההבדל, נראה עוד מעט ההבדל. זה הצד האחרון שיש לך צייבת.
סתם, לגבי להוציא כעסים, אני פעם בשבוע נוהג שאני אתסגל. אני לא אדם עצבני, וכאילו אני יודע שהעצבים שלהם לא מביאים איזשהו משהו חיצוני. אני יודע שזאת אומרת, כאילו, אבל אנחנו רואים את הגוף, זאת אומרת, יש תחום שאני צריך להיות עצבני, זאת אומרת, כי אני יודע שפעם אני מרגיש קצת עצבני. אני אומר, גם לאשתי אני עצבני עכשיו, כאילו.
שלא תתקשר עכשיו. שלא תתקשר עכשיו, זה לא הזמן.
אני יודע, זאת אומרת, שמתחילת מחזוריות, יש זמן של כל אדם, כמו שלי, שיש מחזור כל 28 יום, וגם לגבר יש איזשהו מחזור, שפעם בשבוע הוא עצבני קצת איזה שעה.
זה, גם בזה אפשר להתקדם, זאת אומרת, אנחנו לומדים לשכלל את הכעס בזה שהוא יהיה כעס יום אחד, גם מתוך כל כך סלידה מהחילול השם שבעולם, נגיד, או, זאת אומרת, הכעס הוא גם מתקדם בתוכן שלו, וגם באופי שלו יש כעס, אתה יודע, אדם שמאבד את דעתו וזורק, כי עכשיו כל החדר עכשיו יכול להפוך לחורבן, ויש כעס כזה מתון של קשה לי, רע לי, אני כועס עליך, אני, ואפשר לדבר.
הוא לא כועס על אף אחד, פשוט אני יודע
עצמו. כן, אני מבין, מבין. יש הרבה דרגות, ומה שחשוב זה לא לקבל מה שאתה אומר כדבר נתון, זהו זה ככה, אלא אפשר מתוך זה, תמיד, זה מתוך זה, זה לא לשנות לגמרי, מתוך זה אפשר לסלול איזה מסלול של התקדמות בתוכן ובצורה ולשכלל את הכעס הזה, שיום אחד הוא יהיה גם מסירות נפש. אז הרגשות השם זה הברקס, זה כן.
השאלה
שלנו, זה נראה
קצת בפסיכולוגיה המודרנית, שצריך
להוציא
כעסים על ידי סוג בספורט, כלומר צריך להוציא את זה.
כן. כן, זה נכון, זה נכון. יש צורך להוציא דרך גם פעילות גופנית. פעילות גופנית, אבל גם בשירה. זאת אומרת, בשירה אתה מוציא את הכל, אתה מוציא את המתח. הרמב"ם
אומר
בשמונה
פרקים שכעס זה מידה מאוד מגונה.
מאוד מגונה. נכון, נכון.
חינוכי רק להראות ולא
באמת להראות. הבאתי לך בדיוק הרמב"ם. החובל בחברו, אף על פי שנתכוון להזיק חייו מפני נחת רוחו. כתוב שאדם בשבת שחובל את חברו, אף על פי שנתכוון להזיק, הוא חייב מפני נחת רוחו. כי מה הוא עשה כשהוא... מה הוא עשה בעצם שהוא כעס? הוא תיקן, הוא שחרר. כן. הוא תיקן. הוא הצלח הוא שחרר את הכעס שלו, ואז הוא תיקן, ואסור לתקן בשבת. אז הוא חייב. כן. זאת אומרת ש... זאת אומרת שיש יש בכעס כמובן איסור וזה רע מאוד וכולם יגידו ואין מי שיגיד שזה טוב, אבל צריך לדעת שלפעמים צריך לדעת בצורה מתונה, בצורה מעודנת, בצורה שלומדים לדבר על הדברים, בצורה של פגישת של שתי חברים שיודעים לדבר על הדברים. כל בני זוג צריכים כל יום איזה שיחה נורמלית, שלפעמים בתוך זה יש איזה אמירות של אתה יודע מה, יהיה לי קשר שדיברת איתי, לא ממש נפגעתי, ו מדברים על הדברים, אומרים את הדברים. לא חייב להיות כעס של כל אחד מחכה עם הכוס ביד ושחק שוב, כן. אבל חשוב לדעת להוציא. כי ילד או מבוגר שנשאר עם הכעס שלו, אז זה רק כמו איזה מוגלה שהולך וגדל, ואז זה יותר קשה לו.
איך הוא לפרקים, הרבה אומר
שלא
צריך כלום?
אז ככה, שוב, העבודה היא עבודה של נסירה. שתי מצוות מאריכות ימים, שילוח הכן, כיבודה ואם. שתי מצוות, זאת אומרת שתי דברים שצריך לעשות כל הזמן ביחד. לדעת לדבר מה שקשה לי ולסלוח גם כן. כן? כל הזמן. כל הזמן אנחנו במין תהליך כזה כפול. כל התיקון של הנפש שלנו זה ראייה כפולה. זה לעשות הפכים. זה לראות שבעצם מצד אחד חשוב להוציא, מצד שני חשוב להתחבר לשורש הטוב של הדבר. אם אני רק כל הזמן מוציא, 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 ואני לא עובד, אני רק נשאר בהמי כזה, צועק, כן? אז אין בנייה. אבל אם אני מנסה לבנות בתיאוריות עמוקות, כשלא התחלתי להוציא, פעם היה טיפול מה שנקרא בצעקה. היו הולכים לאיזה יער, כן? וצועקים. אז לא יודע, לא בטוח. כן, אפשר להתבודדו, כן, חינמי. אבל שוב, זה צריך שזה יהיה בצורה מדודה, בצורה מבוקרת, בצורה שאדם הוא יודע מה הוא אומר. הוא לא סתם מאבד את הלשון שלו בכל מיני דברים משטותיים שאין להם משמעות. אלא, כן, שידע, צריך לדעת לכעוס. זה אומנות. לדעת לכעוס, להגיד את הדברים, קשה לי, אתה פגעת בי, תדע לך, אני נורא נורא נפגעתי, אני סולח לך. אבל זה עשה לי ממש רע מה שאמרת לי. מדברים על הדברים, והשני צריך לדעת לקבל את זה גם כן. וואה, אני ממש מצטער, כל כך, כל כך מצטער. ומבקשים סליחה, זאת אומרת, יש אפשרות לסלוח. ואז לתקן, כן? עושים את זה בהרבה פעמים, נגיד בטיפול, שהאדם שעושה טיפול כותב מכתב להורים שלו. והוא כותב, הוא מוציא, פעם ראשונה הוא מבטא מה שהוא אף פעם לא ביטא. ואז רואים איך הוא מתקדם לאט לאט, איך הוא מצליח, כן, ואז הוא פוגש את ההורה, והוא קורא לו את המכתב. ולפעמים זה מאוד מאוד קשה, אבל זה מתקן. כי מצד אחד יש תוצאה, כמה קשה לדבר על הדברים האלה, מצד שני יש דמעות ויש אפשרות להתחבר ולהתחבק ולאהוב מחדש. אז זה צריך להיות פה עם מישהו שיעזור, כמובן, מתווך. הנקודה השלישית לפעמים צריך להיות אדם שלישי, כן? לפעמים אנשים לא מסוגלים ליצור את הנקודה השלישית הזאת. נשאלת שאלה לגבי ההבדל בין, האם זה אותו דבר בין איש לאישה. בעצם, מה שתיארנו עכשיו, זה לרומם את המציאות שלנו ברובד של עשייה, רובד של רגש, רובד של הבנות מחודשות ומדמה. זה בעצם העבודה של הבעל עם אשתו. בעצם, העבודה של הבעל עם אשתו, תמיד בבעיות של שלום בית צריך להסתכל מי הוא הבעל. כן? כי הוא ההערה. הוא הפנס. הוא זה שצריך להעיר לאשתו. לרומם אותה. לאהוב אותה. לתת לה. מה שהוא ייתן לה, היא תגדל. ואז הם יוכלו להיפגש באמת פנים אל פנים. אם לא הם יישארו גב אל גב, המציאות שתיארנו כאדם לעצמו, זה גם אדם ואשתו, זה גם אדם ועם ישראל. אדם ועם שלו יכול להישאר ככה גב אל גב, כל הזמן לקטחי, כל הזמן לבקר, כל הזמן. אבל תוסיף לעם שלך, תוסיף מהמעשים שלך, מהיצירה שלך, מהרגש שלך, מהמחשבות שלך. תן לעם שלך. הוא החלק הכי פנימי של האישות שלך. מה שאתה תיתן יותר, תדע לך, זה אתה. זה לא איזה רק תהיה לא מחובר לעצמך, תהיה איזה אחד כזה כל הזמן חושב אל השני. לא, זה הולך ביחד. וזה גם בתוך הזוגיות. מה שאדם עושה, הוא מרומם מה שנקרא מלכות. המלכות זה גם אשתו. הוא מרומם את כל החיי המעשה שלו, את כל המציאות שלו, את כל המדינה שלו. ובמקום לקטרג ולבקר ולהראות לה עד כמה היא לא בסדר, או המדינה או אשתו או עצמו, כן, בדרך כלל זה הולך ביחד, אז הוא יכול לרומם את הדברים, ואז הוא בונה את מה שהוא לא קיבל בילדות שלו, יכול לבנות את זה מתוך עצמו. ואז יש לו אפשרות גם למפגש פנים אל פנים עם אשתו, עם עצמו, עם המדינה שלו, עם העם שלו. לראות אותו, לאהוב אותו. במלחמה הזאת אני חושב שכולנו חווינו חוויה של נסירה גדולה, כן? של התלהבות, של כל כך היו לנו תחושות כאלה פנימיות מאז גירוש גוש קטיף וגם לפני כן, שוואה, קשה, כמה מסובך, כמה, לא שהכל מתוקן והכל כמובן, אבל כן תחושה כזאת של קורה משהו, קרה משהו, קרה בעצם נסירה, כן? עם המון כאב, המון קושי, אז יש תהליך כזה, שפתאום אפשר לראות את האדם שנמצא מולך ולראות, וואו, כמה התקדמנו. כמה כל אחד במחנה ישראל, במחנה יהודה, כל המחנות, כל השבטים, כולם התקדמו. כל אחד למד לראות קצת את הנקודה השנייה, ולהפנים את הנקודה השנייה, להישאר איך שהוא, אבל להתקדם, להתקדם כלפי לקראת השני. כן? וזה נקרא אהבה עצמית, שוב. זה לא אהבה רגשית, כי אהבה רגשית, מחר זה שנאה רגשית. כן? אהבה רגשית זה זוגות שמתחתנים, שנתיים, שלוש, מתגרשים, כי אהבה לא מחזיקה. זה גם לא אהבה שכלית, כי השכל לא יכול לאהוב. השכל, כמה שאמרנו שחשוב לבנות את ההבנות הפנימיות, השכל הוא שונא, השכל הוא חותך בין אדם לחברו. כן? השכל זה מין מסור כזה, שחותך הכל דק דק, ולא משאיר שום דבר. זה הביקורת, זה אי יכולת דווקא להתחבר. אבל חשוב גם לתאר את ההבנות. השכל, כשאני אומר, אני אשאל בן אדם, אתה אוהב את אשתך? אז הוא בטח, אני אוהב את אשתי. היא גם יפה, גם חכמה, גם ייחוס, גם, אני יודע, גם מבשלת יפה. באותו רגע אתה יודע שהוא לא אוהב אותה כל כך. כי הוא חתך אותה מסכנה לחתיכות קלות קטנות. מה זה האהבה שלך לאשתך? וואו. זהו. זאת אומרת שיש בשכל כחירות. יש בשכל, הכל אובייקטיבי בשכל. נכון, על איזה ידיעה הוא מדבר? ידיעה פנימית כמובן. זה שלב, השלב הוא שכל, אבל יוסיף דעת, יוסיף מחוב. אם האדם הוא כל הזמן מתבונן באיך היא אשתי בעצם, רגע, אני אוהב אותה או לא אוהב אותה, רגע, בוא נראה למה אני כן אוהב אותה. אז יש בעיה, זאת אומרת, זה לא אומר שזה לא שלב, אבל זה לא סוף פסוק. כי אם האדם נגמר באהבה שכלית הזאת, גם עם עצמו, אדם אוהב את עצמו כי הוא מצליח, ואם אתה לא מצליח, מה קורה? אז לא, אז הוא מדבר, מה זה פה הידיעה? הידיעה זה ידיעה פנימית. כי מה עושה השכל? השכל עוזר לזכור. הוא עוזר להיות מרוכז. מה אתה עושה כשאתה מרוכז עכשיו, בדוגמה, בשיחה כזאת? אתה לא חושב על שום דבר. כל מה שאכפת לך זה מה שאנחנו אומרים פה. השכל זה סכין, שוב, הכרחי, אבל שאין בו את החיות שיש במדמה. שלב ראשון, הוא חשוב, הוא חשוב, אני לא פוסל כלום. אני לא אומר שזה רע, אני אומר שזה שלב, אבל זה לא אהבה עצמית. אהבה עצמית זה לא אהבה שכלית. כי אהבה שכלית, עדיין יש אתה ואני. כל אחד במה שנקרא בשלו. אפשר שוב שזה יהיה שלב, אבל ברגע שיש חיבור בין הנשמות, הייתי אומר, כן, משהו עצמי, פנימי, וזה נקרא ואהבת לרעך כמוך, זה אהבה עצמית הזאת, שאתה רואה את השני בעצם, אתה יותר מחובר אל מהותו, מאשר אל כל הדברים האובייקטיביים שאתה יכול להגיד עליו. זה כבר אהבה מצד הציור הפנימי של השני. אתה אפילו לא חי איתו, אתה לא רואה את הילדים שלך, אתה מתפלל בשביל הילדים שלך, אתה רואה אותם. כן? הם חלק ממך. זה כבר, כשאתה רואה אותם בערב, יש אבות שחוזרים, הם נזכרים שיש להם ילדים. צריך כל הזמן ללכת עם הציור של הילד, או הציור של הבן זוג, בת זוג. זה צריך להיות דבר, חלק מהמבנה הפנימי הרוחני. ואמרנו גם, זה לא נשאר למעלה. זה, אחרי זה יורד. דרך החשיבה, היא חשיבה פנימית מתוקנת. כמובן שאחרי זה אתה מגייר את השכל, להיות משועבד לבוס, כן, לאמונה. על ידי זה שאתה מחבר אותו, לחשוב ככה חיובי. אותו דבר עם הרגש. הרגש גם הופך להיות רגש כזה פנימי, כזה חיובי. כי הרגש הוא לא לעצמו, סתם להתרגש שוב לאיזה הופעה של איזה כוכב. אלא הוא רגש של תפילה, הוא רגש שלקחת אותו למקום שאתה בעצם משתף אותו לדבקות שלך בשם ובערך העצמי של החיים. האדם הזה הוא אדם שהצליח לגייר את כל הכוחות נפש שלו, והוא אדם בנוי. אז זה התלמיד חכם שלנו, הוא תוכו כברו. כלומר, כל הפנים שלו דומה לחוץ שלו, למציאות שלו. אז אמרנו, העבודה שלנו זה עבודה עם המציאות שלנו. לרומם את המציאות עד הרמה הזאת שהמציאות והפנים יהיו ככה ביחד. ככה, פנים אל פנים. שלא יתבייש איך שאני נראה. כי אני לא אסתכל בכלל איך שאני נראה מבחוץ, אני אסתכל איך שאני נראה מבפנים. מה זה דימוי עצמי? מה זה דימוי גוף? זה שאני, מה זה כשהוא חיובי? זה כשאני מסתכל על עצמי מבפנים. כשהוא שלילי, סימן שאני כל הזמן מסתכל על עצמי מבחוץ. איך אני נראה, מה יגידו עליי, איך אני. כן? כל הזמן עסוק בעצם באיזה סרט כזה חיצוני. הפוך זה אדם שכל מה שהוא חווה, זה מהפנים אל החוץ. ואז גם המציאות שלו היא חלק מההסתכלות הפנימית שלו. הוא עסוק באיך שנוגמה שלו כתם על החולצה שלו. כי זה חילול השם, לא כי זה מכוער. כלומר, כל ההסתכלות שלו של החוץ היא הסתכלות פנימית. ואנחנו פה מול דור של ילדים שחייבים לעזור להם לבנות את הדימוי העצמי החיובי הזה. כי הם סובלים מזה. הילדים שאני רואה, שאני פוגש, ילדים שסובלים מבעיות ריכוז, בעיות הכתבה, בעיות חרדה, בעיות דיכאון, בעיות דמיונות, בעיות מאוד, הם ילדים בעצם שלא בנו את העולם הרוחני בצורה הרמונית. וכל מי שרוצה לעזור לזה, הוא צריך לבנות את עצמו קודם כל, זה העבודה. כי העבודה של אהבה עצמית היא העבודה של עצמי אל השני. מה שאני אבנה בתוך עצמי, בתוך עולמי, בתפילה שלי, אני פועל על כל העולמות. זה הבחינה הכי הכי פנימית, וזה הנסירה הזאת שאני עושה עם החלקים האלה השליליים, מצליח להוציא סור מרע ועשה טוב. לדבר על הרגשות, לדבר על המחשבות השליליות, ולדעת להתחבר לשורש הטוב של הרגשות הרעות, שזה רגש טוב. השורש הפנימי של המחשבה רעה, שזה תמיד מחשבה טובה. ואז אני יכול להתאפס עד אצלו, כן, אצלו לי, בלי לדפוק בדלת, כן, אבל באמת להיות במקום של מפגש, של מפגש פנימי עצמי, וזה מה שאנחנו בעצם כולנו צריכים לשאוף לפחות. טוב, בהצלחה.